Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. אל ישראל, קריאה שכולנו קוראים במשחקי נבחרת ישראל כדי לתמוך ולעודד אותה, וזה בעצם יהיה נושא השיחות האחדות, הפרקים הבאים שלנו בעושים תנ"ך, ממלכת ישראל, הממלכה הנשכחת, ככה קראנו להם. שלום לפרופסור ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה, מה העניינים?
שלום רב, יותם מכירי, אני שמח להיות איתך שוב, וגם עם המאזינים כמובן.
אז ממלכה נשכחת, ישראל, כולנו הרי בסוף ישראל, אנחנו אמנם יהודים, אבל אנחנו ישראלים. אתה יודע, זה מזכיר לי, ניטש ויכוח לקראת הקמת המדינה היהודית בארץ ישראל, שבה קם העם היהודי, כן? האם לקרוא לה יהודה או ישראל? בן גוריון בזמנו קיבל הרי את האידיאולוגיה של אנחנו בסופו של דבר בני ישראל. יהודה הוא שבט אחד מבני ישראל ההיסטורית. אוקיי, בן גוריון קיבל את התפיסה הדו-אוטונומיסטית, התנכית בעצם.
נכון.
אז זהו, אז למה אתה אומר שישראל היא הממלכה הנשכחת?
נכון, אז אנחנו ראשית כולנו תוצר של האידיאולוגיה של ממלכת יהודה באחרית ימיה. דיברנו על כך לא פעם אחת. חלק מאיתנו מודעים לכך וחלק לא מודעים. אני למשל מודע לכך שאני תוצר של הסופרים הגאונים שפעלו ביהודה באחרית ימי המלוכה, נאמר בימי יושיהו, וגם סופרים שפעלו אחרי החורבן כמובן.
אי אפשר להתעלם מזה, בוא.
אי אפשר להתעלם מזה, ואני גם לא מתנגד לזה שאני תוצר, אני רק מודע לזה. המודעות היא כבר חשובה. אני משחק את המשחק, אני פיון, נאמר את זה כך, של הסופרים הדו-אוטונומיסטיים הגאונים, אני יודע את זה, ואני מנהל את חיי איכשהו במיון הדברים, במה אני מקבל ומה לא, ואיך אני מתייחס לדברים בכל השאר.
אבל אנחנו ישראלים, גם אני, גם אתה, השם שלך, ישראל.
נכון, אנחנו ישראלים, משום שגם השם של האב המכונן, יעקב. יעקב היה, אני מזכיר לך, האב האפונימי של ממלכת ישראל, והוא זוכה לשם ישראל בנסיבות מסוימות, וגם האטימולוגיה של השם, הסיפור על זה, על המאבק על היבוק, והוא נאבק במלאך האלוהים ומקבל את השם ישראל, זה מדרש בעצם על השם ישראל. אנחנו לא מדברים היום על השם ישראל,
לא, לא, לא.
אבל כנראה שזה לא מישראל, מזה הוא. הוא שנאבק באל. זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אני זורק את זה כאן עכשיו, רק כטיזר הייתי אומר, אולי פעם נעשה שיחה על מהות השם ישראל. ובאשר לשאלתך על הממלכה הנשכחת, זה אכן שם של ספר שכתבתי לפני שנים אחדות, פרסמתי אותו בצרפתית ובאנגלית ובעוונותיי הקשים, לא בעברית, התעצלתי איכשהו לגרום לחולל את התרגום שלו, הוא ספר מחקרי, וקראתי לו The Forgotten Kingdom. למה?
מפתיע, כן.
כן, למה The Forgotten Kingdom? משום שאנחנו קוראים היום את הטקסטים המקראיים, דיברנו על כך לא פעם, הם טקסטים של יהודה. והם נכתבים בזמן שישראל כבר לא קיימת למעשה. אנחנו דיברנו על כך שההתפשטות הכתיבה שביהודה גם התחוללה בסוף המאה השמינית ובמאה השביעית לפני הספירה.
וזה הזמן למי שרוצה להעמיק בתחילתה של הכתיבה העברית והתפשטותה בישראל וביהודה, לחזור לפרקים שבהם דיברנו על הנושא המרתק הזה.
נכון, ובכן, הסופרים כותבים מנקודת המבט של יהודה, של ירושלים, בשעה שממלכת ישראל כבר איננה. אין מי שיצעק חמאס, רגע, זה לא בדיוק כך, זה לא בדיוק נכון. והיהודאים בעצם, הם לוקחים על עצמם את מורשת ישראל, אם נקרא לזה כך, הם רואים את עצמם כירושלים ויהודה, כאוחזים בהשקפה הפן-ישראלית, שלפי דעתי התפתחה בהתחלה בישראל, אבל היהודאים ירשו אותה לאחר חורבן ממלכת ישראל, ועכשיו הם מקדמים אותה, כלומר מעכשיו והלאה המרכז ירושלים, המרכז יהודה, ויש להם גם ויכוח עם ממלכת ישראל, הם רואים את הממלכה כלא לגיטימית, הם רואים את המלאכים כלא לגיטימיים, אבל הם רואים את האנשים כלגיטימיים. כלומר, ומכאן, דיברנו על זה כבר פעם, כאן מתחיל העניין הזה של האידיאולוגיה הזאת הפן-ישראלית, שהם אומרים בעצם, הם משדרים בעצם, אם תרצה, אתה יכול לראות את זה בין השורות של חלק מן הטקסטים, הם משדרים לצפוניים האלה, לאלו שחיים בטריטוריות שהיו פעם ממלכת ישראל, וגם לישראלים שחיים בקרבם בירושלים באותה עת, הם אומרים להם, תשמעו חבר'ה, אתם חלק מהעם, אבל יש תנאים, יש שני טיקטס בעצם שאתם צריכים לקבל על עצמכם, את שלטון שושלת בית דוד, הם הלגיטימיים היחידים לשלטון על בני ישראל, כלומר האוכלוסייה של ישראל ויהודה יחד, בטריטוריות שהיו פעם ישראל ויהודה יחד, והמקדש היחיד הלגיטימי הוא מקדש אלוהי ישראל בירושלים. קבלו את שתי ההגדרות האלו, ואתם חלק מן האומה. זו בעצם המסר שהם מעבירים. להם יש אינטרס לגמד את ישראל, למעשה.
אז למה חשוב ללמוד על ישראל, אם בעצם יהודה הם אלה שכתבו את ההיסטוריה הלכה למעשה?
נכון. חשוב ללמוד על ישראל מסיבות אחדות. ראשית, ישראל הייתה הסיפור הגדול. ישראל הייתה הממלכה הגדולה והחזקה, חזקה צבאית, חזקה טריטוריאלית, חזקה דמוגרפית, חזקה כלכלית. וכבר אמרנו את זה אינסוף פעמים. ב-200 השנה של שתי הממלכות העבריות חיות זו לצד זו, חצי מן הזמן הזה, בימי שושלת בית עומרי, ובימי הנמשים המאוחרים, יואש וירובעם, ישראל שולטת ביהודה. למעשה יהודה היא וסל של ממלכת ישראל בחלק מגדול מפרק הזמן ששתי הממלכות האלו חיות זו לצד זו. לא רק העניין הזה, זאת אומרת, זה לכשעצמו כבר סיבה טובה ללמוד את ממלכת ישראל, אלא שאנחנו יודעים היום ש... וזאת הנקודה החשובה. טקסטים לא מעטים במקרא באים מישראל. בישראל כנראה הייתה כתיבה, לפי דעתי לפחות, וגם אולי קצת אחרים, הייתה כתיבה של טקסטים שלימים הופכים לטקסטים במקרא לפני ממלכת יהודה. טקסטים מכוננים, אחדים מהם מאוד חשובים, סיפור יעקב הקדום, סיפור שאול הקדום והפוזיטיבי, החיובי, מלכנו האהוב הראשון, אם תרצה, כן. בנקודת המבט הישראלית. חלק מהטקסטים שנדבר עליהם היום, למשל אולי סיפור מלכותי על ירובעם הראשון, סיפורי המושיעים בספר שופטים, ויש עוד. זאת אומרת, אלה הם טקסטים צפוניים, והם נכנסים אל המקרא, והם חשובים במקרא. ולא רק זה, שנכתבו טקסטים מוקדמים בישראל, אלא שלפי מיטב הבנתי והכרתי, האחדים מן היסודות המשמעותיים והמרכזיים באידיאולוגיה היהודאית של סוף ימי בית ראשון, שהופכת לאידיאולוגיה של ימי בית שני, שהופכת לאידיאולוגיה היהודית, שהופכת לאידיאולוגיה הציונית אם תרצה, האידיאולוגיה הדויטרונומיסטית, כן? האידיאולוגיה הזאת מושתתת על יסודות שבאים מממלכת הצפון. מדוע אני אומר את זה? משום שלפי מיטב הבנתי, הרעיון של ממלכה מאוחדת, הוא בא ממלכת ישראל, כי זו הייתה הממלכה שבאמת הצליחה להקים ממלכה מאוחדת, כן. אחרת זה הכל דמיון. אם אנחנו מנסים לאחז במשהו שהיה בשטח, זו ממלכה מאוחדת, אבל היא נשלטת משומרון, על ידי מלך ישראלי. אולי גם בימי שושלת בית עומרי, וגם, ובוודאי, בימי ירובעם השני, במחצית הראשונה של המאה השמינית, או לחילופין, למשל, העניין הזה של הכיבוש, שהוא, אני מביא שתי דוגמאות כאן, יש עוד דוגמאות, העניין של הכיבוש, שהוא גם כן, לפי דעתי, מושתת, כיבוש שאנחנו קוראים עליו היום בספר יהושע, שהוא בעל חשיבות גדולה, כי הוא מהווה, הייתי אומר, את נקודת היציאה להיסטוריה הישראלית הקדומה, על פי ההנחה היהודאית של הסופרים שכותבים את ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, בספר יהושע הם מתחילים. אז הרעיון של כיבוש הארץ, לפי דעתי הוא גם כן בא איכשהו מאיזה רובד קדום שמופיע, מגיע מממלכת הצפון, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את ממלכת הצפון, להבין את ההיסטוריה שלה, להבין את היחסים שלה עם ממלכת יהודה, ולהבין את התרומה שלה, גם במישור של התרבות החומרית, וגם במישור של התרבות הספרותית, נקרא לזה כך. אני סבור שאי אפשר בכלל להבין את המקרא, בלי להבין את ממלכת ישראל.
נקודת הפתיחה שלנו לנושא הזה, ישראל, כמו שאמרת, שבעצם אין ממלכה מאוחדת, נכון? זאת נקודת המוצא.
נכון, אנחנו צריכים להתגבר, אז אנחנו צריכים להתגבר כאן על כמה מכשולים. כשבאים לדבר על ממלכת ישראל, ראשית אנחנו חייבים לעבור תהליך שחרור. liberation, כי אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו מן האסכולה הדויטרונומיסטית, כלומר אנחנו אוהבים אותה, אנחנו מעריצים אותה, אנחנו מכבדים אותה, את הסופרים הגאונים, כבר קראתי להם פעמים אחדות כך, נכון? אבל אני לא יכול, לא חייב להחזיק בדעותיהם, אני מעריץ אותם על הכתיבה ועל יכולותיהם, אני מקבל אותה כדעה כהשקפה תיאולוגית, צריך להשתחרר ממנה, כל זמן שאנחנו מחזיקים בהשקפה היהודאית של המחברים באסכולות הדויטרונומיסטיות, אנחנו לא יכולים להבין את ממלכת ישראל. חייבים לעבור קודם כל תהליך שחרור מן ההשקפה הזאת. זה דבר ראשון. ושחרור מן ההשקפה הזאת זה בין היתר שחרור מהרעיון של ממלכה מאוחדת. כי הרעיון של ממלכה מאוחדת שנשלטת מירושלים על ידי מייסדי שושלת בית דוד, והיא מיני אימפריה או אימפריה גדולה במאה העשירית לפני הספירה, ששולטת על כל רחבי ארץ ישראל, מה שהיא להפוך לימים ישראל ויהודה, הוא רעיון תיאולוגי או שבא מהאידיאולוגיה הטריטוריאלית, ואם מדברים על אידיאולוגיה טריטוריאלית, כשמסתכלים על הרעיון הזה מן הצד של ירושלים ויהודה, הוא בא מן התקוות ביהודה לעתיד, זה ממלכה מאוחדת to be, זאת שתהיה לאחר שאשור נסוגה, ובימי יושיהו לפתע פתאום מסתכלים מימין השמאלה ואומרים רגע רגע, אפשר לקיים את הרעיון, את האידיאולוגיה הזאת שהיא לקוחה, כמו שכבר רמזתי כנראה, מממלכת הצפון, אבל עושים עליה ספין ומעבירים את האידיאולוגיה הזאת משומרון לירושלים.
אז אם אין ממלכה מאוחדת, אין בעצם פילוג, נכון? זאת אומרת, זה...
ברור, אז אם, נכון, אתה עלית על הנקודה בדיוק יותם, טוב שאתה מוביל אותי בצורה כל כך ברורה ונכונה. אם אין ממלכה מאוחדת, אין פילוג. כלומר, הפילוג הוא גם כן קונסטרוקציה תיאולוגית, אידיאולוגית, שבה גם כן, והוא בעצם, הפילוג בעצם הוא חלק מהאידיאולוגיה הדויטרונומיסטית, שבא מהעניין של שלמה וחטאי שלמה, ושלמה הופך לסוג של עובד אלילים בזקנתו, ואז אלוהי ישראל בעצם מסתייג מממלכת דוד ושלמה, ושובר אותה לשתי ממלכות, אבל שוב חוזרים בסוף לזה שהממלכה הצפונית היא לא לגיטימית, בסופו של דבר. אז זה הכל חלק מן הקונסטרוקציה, אבל אם אין פילוג, אז יש את השאלה איך צמחו ישראל ויהודה.
כן, איך צמחו.
אז אנחנו נכנסים לתוך מלכודת. זאת אומרת, קל מאוד להגיד אין פילוג.
כן.
ואין ממלכה מאוחדת. אבל אז אנחנו נצטרך להסביר כיצד קרה ששתי ממלכות שכנות, ישראל ויהודה, צומחות בערך בעת ובעונה אחת.
עם תיאולוגיה דומה, עם שפה דומה, אחת כן, ליד
עם
השנייה.
עם קשר דומה. אנחנו, כן. אני לא יודע, תיאולוגיה זה מילה גדולה. אנחנו לא יודעים מה היו למשל... מה הייתה האלוהות שעבדו אותה בישראל ויהודה, נגיד לפני המאה התשיעית. אנחנו יודעים שאלוהי ישראל, אדוני, עם השם המפורש, כן, הוא מופיע בממלכת ישראל, למשל בשמות המלכים, במאה התשיעית, ויש גם רמז נוסף מכתובת מישה, שמדברת על מקדש אדוני בנבו, במאה התשיעית. אנחנו, אולי אדוני, אלוהי ישראל כבר היה, ביהודה קודם לכן, אבל אנחנו, או בישראל ביהודה קודם לכן, אנחנו לא יודעים את זה פשוט. גם, אגב, גם ביהודה, המלך הראשון עם שם שנושא את המרכיב של אלוהי ישראל הוא יהושפט. אז גם כן, אנחנו במאה התשיעית, בימי שושלת בית עומרי, אנחנו שוב באותו מקום, באותו סלוט.
אז מה זה ממלכות החיות, בנות דודות?
אז יש ממלכות החיות שאנחנו לא יודעים מה, איזה אלוהות הם עבדו, אנחנו פשוט לא יודעים. ואנחנו גם לא יודעים, אין עדיין כתיבה בתחילת הדרך בעברית, השפה מן הסתם היא אותה שפה, אין סיבה להניח אחרת, וממלכות החיות בגלל קרבה גיאוגרפית, ובגלל מה שיקרה בהמשך בעצם.
כן.
הם לא ממלכות החיות מלכתחילה במידה מסוימת, אפשר לומר אליי, הם ממלכות החיות בגלל מה שיקרה, בגלל האידיאולוגיה שתתפתח בהמשך, וגם בגלל התרבות החומרית שתתפתח בהמשך.
הערים הדומיננטיות, שכם וירושלים, נכון?
כן, אז בדיוק, אז השאלה כאן, אז איך אנחנו מבינים את העניין הזה, ואיך הם צמחו יחד? צמחו עוד ממלכות באותה עת, במרחב של הלבנט. אנחנו הרי נמצאים בפרק זמן, שבו בעצם צומחות הממלכות הטריטוריאליות. כלומר, הייתה, once upon a time, הייתה אימפריה המצרית, תחת האימפריה המצרית היו ערי המדינה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה, כמו אשקלון וגזר ומגידו וירושלים ושכם וחצור ועוד, כן? וערי המדינה האלה התקיימו עד קרוב לשנת 1100 לפני הספירה, נאמר, אולי קצת קודם לכן, פחות או יותר, עד סוף המאה ה-12 לפני הספירה, ואז כל המערכת קרסה, גם השלטון המצרי בארץ ישראל, וגם ערי המדינה נהרסו, אחר כך יש איזו דחייה מסוימת של התרבות הכנענית, שנדמה לי פעם דיברנו על העניין הזה, ומתוך כל הדבר הזה צומח הדבר הבא. כלומר, אנחנו כאן בעצם שואלים שאלה על המעבר מערי מדינה ליחידות גדולות מעיר מדינה, לממלכות טריטוריאליות. אפשר לקרוא להם אחר כך ממלכות לאומיות, אבל המילה לאומית כאן אולי מוגזמת, כי למשל כן. בישראל, הלאום לא היה כל כך מוגדר מלכתחילה, היו בישראל, בטריטוריה של ישראל, היו כל מיני, היו ישראלים, לימים ערמים ופיניקים, אסור להיזהר מהמושג הזה, ממלכה לאומית, אבל ממלכה טריטוריאלית, זה המושג הנכון בעצם. ואנחנו שואלים את השאלה, כיצד, מה קרה? מה זה ממלכה טריטוריאלית ראשית? מה זה הייצור הזה? אז אפשר לומר שממלכה טריטוריאלית, זה כשעיר נוצרות נסיבות מסוימות שבהן עיר מדינה אחת כובשת שטחים של עיר מדינה אחרת, בעצם מספחת אותם, ואחר כך עוד אחת ואולי עוד אחת, ויוצרת יחידה שהיא ערי מדינה אחדות. בדרך כלל מדובר בערי מדינה מהאזורים הפנימיים, ההרריים והפנימיים של ארץ ישראל בסביבתה, ושערי מדינה כאלה מתפשטות אל האזורים הנמוכים בחוף ובעמקים. אז למשל, ממלכת ישראל נוצרת שעיר המדינה שכם משתלטת על עיר המדינה מגידו ואחדות אחרות, או ערי מדינה מסוימות בחוף. ועיר המדינה יהודה, נגיד שהיא משתלטת על גת. משהו מסוג זה. ככה צריך לראות את זה, וזה קרה גם אצל השכנים, למעשה. אז זה המעבר מעיר מדינה לממלכה טריטוריאלית, וצריך לשאול, א', מתי זה בדיוק התרחש, גם מבחינת האם אפשר לשפוך אור על התהליך הזה מצד התרבות החומרית, מצד המקרא, איך להבין אותו, וגם האם הכל קרה בעת וברגע אחד, או שזה לקח זמן, תהליך. למשל, במואב, ניקח את דוגמה את מואב. במואב, יש לנו רמזים לכך שהייתה איזשהו סוג של יחידה מוקדמת, לא יודע אם אפשר לקרוא לה ממלכה טריטוריאלית, אולי אני מגזים, אבל היה משהו שהוקבע בסוף המאה ה... 11 בראשית המאה העשירית לפני הספירה, כלומר יחסית מוקדם. ובחבל ההר של ארץ ישראל, אנחנו דיברנו על ממלכת שאול, וניסינו לראות האם יש לה גם רגליים ארכיאולוגיות, נאמר את זה כך, וראינו שאפשר אולי להגיד שכמה איזה יחידה טריטוריאלית מן ההר אל האזורים הנמוכים, כבר לפני ממלכת הצפון, אם תרצה, זה ממלכת צפון, שזה ממלכה ישראלית לפני ממלכת ירובעם, כלומר לפני ממלכת הצפון. אז במחצית נאמר מה הראשונה של המאה העשירית לפני הספירה, משהו כזה. אז זה מראה לך כמה זה מסובך, ושוב השאלה כיצד זה שהם צמחו בעת ובעונה אחת.
ישראל, דיברת הרבה פעמים על המשך הארוך, אתה אוהב את העניין הזה, איך הוא מתחבר לנו לשכם וירושלים למשחק הזה?
כן, כמובן, אז אנחנו צריכים לשים לב שבעצם כמה דברים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלות הבאות. ראשית, האם ישראל ויהודה היו ממלכות טריטוריאליות מראשיתן, או שבהתחלה הם בעצם סוג של עיר מדינה שנמשכת מתקופת הברונזה אל תקופת הברזל? למשל, מה קורה ביהודה? ביהודה יש בירה ירושלים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ירושלים של תקופת הברונזה, אנחנו מכירים אותה ויודעים איך היא שולטת, על פי תעודות אל המרנה, היא שולטת בחבל ההר הדרומי בעצם, ויש לה ממלכות שכנות בשפלה שהיא ביחסי קרבה ואיבה, נאמר אימן. ממלכת ישראל היא שכנה לבקעת, לעמק ישראל, נאמר מההר צומחת בהר כמובן, תרצה שכם תרצה שומרון. אז השאלה, מה קרה בהתחלה, או במילים אחרות, מתי בדיוק מתפשטת נגיד יהודה אל האזורים הנמוכים והופכת לממלכה טריטוריאלית? התשובה שלי, ונדבר על זה בהמשך, היא שביהודה זה יותר קל להראות את זה, מה שבישראל, אבל אנחנו נגיע לישראל כמובן היום עוד. ביהודה זה קל להראות שבתחילת הדרך, אם אנחנו רגע נפטרים מהממלכה המאוחדת, כקונסטרוקציה תיאולוגית ולא כעניין היסטורי, אין סיבה לחשוב שבראשית הדרך, נאמר, במאה השנה הראשונות של ממלכת יהודה, היא עדיין סוג של עיר מדינה. למה? כי ירושלים שולטת רק על חבל ההר. הרי אין לנו עדויות להתפשטות יהודה אל השפלה בלביקת באר שבע, לפני אמצע המאה התשיעית, לפי מיטב הבנתי. ורק ההתפשטות הזאת הופכת אותה למדינה, ליחידה ממלכה טריטוריאלית. אז אתה מבין את הסתירה כאן?
כן.
במאה השנה הראשונות, יהודה היא בעצם המשך של עיר מדינה, והופכת לממלכה טריטוריאלית יותר מאוחר, נחל מ-850-840 לפני הספירה, כתוצאה מאיזה נסיבות גיאופוליטיות שאפשרו את זה. אותה שאלה צריך לשאול גם לגבי ממלכת ישראל, אבל צריך לומר ששתי הממלכות העבריות צומחות באותם מקומות שהיו ממלכות קודם, הרי מדינה, ירושלים ושכם, זה הגרעין. וכאן המשך הארוך הוא בסיאו בעצם. מבחינה זאת, אם אתה רגע אחד מתעלם מכל הרעשים הקטנים ומסתכל על התמונה הגדולה, עושה זום אאוט, אז למעשה צמיחת ישראל ויהודה זה המשך של הסדר הישן שהיה קיים בוודאי בתקופת הברונזה המאוחרת, ולפי דעתי כבר קודם, בוודאי בברונזה התיכונה, כלומר באלף השני לפני הספירה ואולי קודם.
מעין התפתחות טבעית כזאת של כן. ערי מדינה שגדלו.
נכון, וזה המשך הארוך בצורה קלאסית, וניתן לשאול עוד שאלה. עכשיו אני שואל את השאלה הפוכה יותר, כדי להביך עוד יותר. האם יש רמזים לכך שאחת מן ערי המדינה האלה, נגיד שכם או ירושלים, עשו ניסיונות להקים ממלכה טריטוריאלית עוד בתקופת הברונזה? נדבר על זה בהמשך.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
ומבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוסיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המדוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
אז כמו שאומרים הרבה פעמים, נתחיל בהתחלה, כיצד קמו אותן ממלכות, ישראל ויהודה, מאיפה הן נוצרות?
צריך לתאר אותן, קודם כל, אני חושב, בהתחלה, נכון. אז קודם כל מדובר, על מה מדובר כאן? מדובר בשתי דינסטיות, שתי שושלות, אלא שהן לא דומות. שושלת בית דוד, היא שושלת שנמשכת על ככל הנראה 400 שנה. יש כל מיני ויכוחים בחקר המקרא, האם באמת היא נמשכה בצורה רציפה, או האם היה שבר אחד אולי בפרשת התליה ויהואש במהלך הדרך, והסופרים הדויטרונומיסטיים מנסים להסתיר את זה. בספרות לא ניכנס לזה כרגע. בסך הכל יש כנראה שושלת אחת, בעיקרה שושלת בדוד, בעוד שבישראל זה לא היה המצב. וזה נובע הבדל הגיאוגרפי ביניהם, שגם כן הולך אחורה, כמובן, בהשפעה. גיאוגרפיה משפיעה כבר קודם לכן. כלומר, ממלכת ישראל יותר פוריה, עמקים גדולים, אני מדבר עכשיו על חבל ההר, לא על האזורים הנמוכים.
כן.
יותר, עמקים גדולים, וממלכת יהודה, הבלוק הזה של הר יהודה בדרום, שהוא יותר מבודד, ויותר קשה להתיישבות, ויותר מסולה,
והרבה פחות יותר, גשם.
פחות גשם, כן. ולכן יש הבדלים דמוגרפיים גדולים. בצורה דרמטית, אם מסתכלים למשל על המאה, אני יודע, סוף תקופת הברזל המוקדמת, בפרק הזמן שעל סף הקמת ממלכות ישראל ויהודה, קרוב מאוד, כן? אנחנו יכולים לעשות הערכה שממלכת הטריטוריה שהופכת לישראל, יש בה כמה עשרות אלפי אנשים, והטריטוריה שהופכת ליהודה, יש בה אלפים בודדים. הבדל עצום דמוגרפי ביניהם, כתוצאה ממה שתיארתי, ויש הבדלים גם, הגיאוגרפיה מכתיבה גם את ההבדלים ההיסטוריים, כי יהודה היא בלוק אחד, מבודד מאוד, ולכן יכול להיות שזו הסיבה שהייתה יציבות שלטונית יותר, אנחנו מדברים היום על משילות, כן, הייתה משילות יותר חזקה ביהודה, בעוד שישראל, שהייתה פחות מבודדת, יותר פתוחה לאזורים השכנים שלה, אבל גם עם עמקים מקומיים כאלה, שכל אחד מהם היה מרכז של כוח, יכלו לצמוח כוחות מקומיים ולהיאבק ביניהם על השלטון. ולכן יש באמת שושלות אחדות במהלך ההיסטוריה הקצרה של 200 שנה וקצת יותר של ממלכת ישראל. כלומר, יציבות בדרום מול זעזועים ואי יציבות בצפון. עכשיו, אני כבר שאלתי קודם לכן, האם היו ניסיונות להקים ממלכה טריטוריאלית קודם לכן, בשטחים האלה. אז תראה, ביהודה אנחנו לא יודעים, האמת, ביהודה אנחנו יודעים מעט גם מה קרה, נאמר, בין תקופת אל המרנה, שזה במאה 14 לפני הספירה, שעיר מדינה, יש שם שליט בשם עבדי חיפה, ואנחנו יודעים עליו די הרבה מתעודות אל המרנה. מה קורה בינו ובין העדות המקראית על דוד ושלמה, לאור נגיד המחקר הביקורתי? עדיין, אנחנו נמצאים יש בתווך איזה 300 שנה, 350 שנה שלא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים בעצם מי שלט, איך קראו למלכים, מי הדינסטיה. בישראל המצב קצת יותר טוב. ראשית, כי אנחנו יכולים לעשות צעד אחד לאחור עם פרשת ממלכת שאול, שכבר מובילה אותנו לסוף המאה ה-11, כלומר מצמצמת את הפער, וגם יש רמזים שדיברנו עליהם פעם, על יחידה טריטוריאלית סביב שכם, שילה, בתקופת הברזל המוקדמת, שזה גם כן מצמצם את הפער. אבל בכל אופן צריך לשאול את השאלה, האם ההתפשטות לאזורים הנמוכים והקמת ממלכת הצפון, אפילו ממלכת שאול, זה פעם ראשונה? התשובה היא לא. יש לנו מספיק עדויות על תקופת אל אמרנה. תקופת אל אמרנה זה בכלל, זה מתנה נהדרת שקיבלנו, אבל גם בעייתית. כי היא פותחת צוהר להתבוננות על מה שקרה בתקופת הברונזה, אבל החלון הוא קטן. כן. וצומצם בזמנו גם, והוא מקרי מבחינת ההיקף שלו. 30 שנה במאה 14 לפני הספירה במקרה קיבלנו. אבל מה אנחנו רואים שם? יהודה לא מנסה להקים, זאת אומרת, ירושלים, לא מנסה להקים מבלכה טריטוריאלית. שכם כן. אנחנו רואים את כל המנוברס, כן, כל הצעדים שנוקט השליט של שכם, לביו, הידוע לשמצה בעיני האדמיניסטרציה המצרית. אז כל הצעדים שהוא נוקט, הם בדיוק, כמעט אחד לאחד, הצעדים שינקטו המלכים הישראלים עוד 400 שנה, פחות או יותר, כדי להקים את ממלכת הצפון. כלומר, הוא מנסה להתפשט אל מישור החוף, הוא מנסה לכבוש ערי מדינה, להשתלט על ערי מדינה בעמק ישראל, הוא בעצם מנסה להקים ממלכה טריטוריאלית, אבל הניסיונות האלו נקטעו באיבם, משום שהוא פועל על רקע של אימפריה מצרית, שלא אפשרה לדבר הזה להתממש.
וירושלים, אבל כמו יהודה בהמשך, לא עושה את זה.
ירושלים לא עושה את זה. אבל בכל מקרה, אי אפשר לעשות את זה. הם קיוו שהשלטון המצרי לא מספיק חזק ויאפשר את זה, או שאפשר יהיה לקיים, אבל זה לא קרה. השלטון המצרי בסופו של דבר, בתקופת הברונזה המאוחרת, היה מספיק חזק כדי לדכא את התהליך הזה.
לאן לבעיה הוא מתפשט באמת?
אז הוא מנסה, אנחנו יכולים לצייר את כל ההתנהלות שלו. מול פיחילו, שהיא עיר מדינה בקעת בית שען, אבל מהצד השני של הירדן, מול עמק ישראל והרי המדינה של עמק ישראל, מול גת קרמל, גינטי קירמיל, שהיא במישור החוף, נגיד, זו של ג'אט היום, פחות או יותר. אנחנו רואים את זה, והוא מנסה לכל הכיוונים, וגם במידה מסוימת יש הצלחות מקומיות של המנוברז האלה, של התמרונים האלה של הבעיו ובנאב אחר כך, אבל זה נגדע על ידי השלטון המצרי. אחר כך, כשמצרים נסוגה, בעצם מהר מאוד נוצר מצב שבו כוח מקומי בחבל ההר יכול לעשות את זה ואין מי שיתנגד. ולכן למשל, תיקח את דוגמת ממלכת שאול, תכף נדבר על זה, כי בסוף כן היה מי שיתנגד, אבל תיקח את ממלכת שאול על פי קצת רמזים ארכיאולוגיים וקצת המסופר מן המקרא, אם נסתכל בצורה ביקורתית על הדבר הזה, היא בעצם איזה מין ממלכה טריטוריאלית מוקדמת, שהייתי אומר, במידה מסוימת מצליחה לקום כממלכה טריטוריאלית, אבל בסוף נופלת. אז אנחנו רואים כאן את המשך הארוך בצורה הקלאסית שלו.
ישראל, אבל איזה עדויות בשטח יש לנו להתפשטות הזאת המוקדמת של ישראל לחבלים הנמוכים, בעיקר לעמק?
נכון, אז אתה שואל שאלה טובה. אנחנו עד עכשיו היינו במישור קצת התיאורטי, שהייתי אומר כמעט האנתרופולוגי, של יצירת ממלכה טריטוריאלית, המעבר מעיר מדינה, אבל צריך לבוא עם ארכיאולוגיה, להראות שיש משהו ביד. אני חושב שאפשר לומר כך, הרמז המשמעותי הראשון הוא סדרת החורבנות, של ערי מדינה בעמק ישראל לאורך המאה העשירית לפני הספירה. אנחנו יודעים היום כשמתבוננים בתוצאות החפירות, במגידו, ביוקנעם ובמקומות אחרים, גם במערב העמק וגם במזרח העמק, רואים סדרה של חורבנות, אולי הסדרה המשמעותית ביותר של חורבנות בכלל, בתקופת הברזל, וגם היא מאוד דרמטית, כי היא בעצם חותמת את התרבות הכנענית, כי התרבות הכנענית המאוחרת הזאת, שהיא קמה לתחייה, היא תוששה וקמה לתחייה, אחרי החורבנות של סוף תקופת הברונזה, ויש פריחה מחודשת בסוף המאה ה-11 ובראשית המאה ה-10, וזה מגיע לסיום בצורה מאוד רועמת, הייתי אומר, של חורבנות, שכשהערים האלה תתוששנה לאחר מכן מן החורבנות השניים האלה, התרבות החומרית כבר לא תהיה כנענית, היא כבר תהיה ישראלית, זה הרמז הראשון. כלומר, התרבות החומרית שתקום, כשהערים האלה יתוששו בהמשך, כן? זאת אומרת, בסוף המאה העשירית, היא כבר תרבות חומרית שמלווה אותנו בקו ישר, אין ממלכת הצפון, אלא מאות התשיעית והשמינית, ולכן אפשר לכנות אותה ישראלית ולא כנענית יותר.
וכדי לחדד את זה, בעצם אתה אומר שהחורבנות הראשונים האלה הם לא מצרים, אז מי זה יכול להיות?
לא, זהו, אז יש כאן, ויש עוד עדות אחת מאוד משמעותית לחורבנות הראשונים, בדיוק, וזה שהמחקרי הפחמן 14, שנותנים לנו את התאריך של החורבנות, מראים לנו שהם לא הראו בעת ובעונה אחת. כלומר,
זה לא מסע מלחמה.
בדיוק, בדיוק. אם זה היה מסע מלחמה, אנחנו יכולים להתחיל לשחק עם הנלחם, עם מי זה הכובש. כן. זה, נגיד, היו כאלה בעבר שאמרו דוד, אחר כך היו כאלה שאמרו, גם אני אמרתי את זה פעם, אני חושב שתהיתי, שישק מלך מצרים, אבל ברגע, שנדבר עליו בהמשך, ברגע שאנחנו רואים שהחורבנות מבחינת תוצאות של הפחמן 14. הם מתחוללים על, בפרק זמן ארוך יחסית, עשרות שנים אחדות, מראשית המאה העשירית אל אמצע, ואולי אפילו תחילת המחצית השנייה, 50 שנה של חורבנות, משהו כזה, ואפשר לומר את זה, הקרבון 14, לא ניכנס כאן לעניינים של סטנדרט דוויישן, דברים מהסוג הזה של כל החישובים המתמטיים, נעזוב את זה כאן, אבל יש עדות די מוצקה לכך, שלא מדובר באירוע אחד.
טפטופים, מה שהיינו אומרים היום.
כן, נכון, ואם לא מדובר מהאירוע אחד, אז זה לא מסע מלחמה. ואם זה לא מסע מלחמה, מי הכובש? אנחנו לא יודעים, אבל אז אנחנו נזכרים, שאחרי שהכיבוש הזה יסתיים, מה שיקום במקומו זה תרבות ישראלית כבר. אז אפשר לומר, אני חושב, שמדובר ב... איך נקרא להם? או אם אתה רוצה נקרא להם ישראלים שמתפשטים מחבל ההר, או אם אתה רוצה להיות ניטרלי, וגם המאזינים, נקרא להם היילנדרס. אנשי ההר, חבל ההר, הם מתפשטים מהאזור של שומרון אל עמק ישראל, כובשים את הערים האלה, מגידו, יוקנעם ודומן, ובעצם משתלטים עליהם, ומרגע זה ועלה קם משהו אחר כבר. אז זה רמז אחד מאוד משמעותי, זה קורה ככל הנראה, מתחיל להתרחש, מתחיל להתחולל, אולי בטקט אחד לפני הקמתה של ממלכת ירובעם, נקרא לצורך העניין ככה, ותכף נגיע לזה.
הזכרת ישראל את שישק, חייבים להתייחס אליו בהקשר הזה.
כן, אתה מחזיר אותי עכשיו לקרקע המציאות ולשאלה, כי נפלקתי רחוק כאן עכשיו, אל השאלה, כיצד זה קרה שקמו שתי הממלכות העבריות בעת ובעונה אחת? תראה, אנחנו הרי לא בביזנס של לקבל חלק מן המלכים ולפקפק באחרים. כיוון שיש סדר מסוים במקרא, והסדר במקרא בספר מלכים הוא מאוד הדוק, נצטרך לשאול כיצד ידוע מחברים על סדר המלכים. נשאל את זה בהזדמנות, לא עכשיו.
גם אם הם משמיצים את ממלכת ישראל, זה
הם
בסדר. ידעו,
הם יודעים את סדר המלכים, והם עושים את ההצלבות בין המלכים בצורה טובה מאוד.
Okay.
יתרה מזו, לא רק שסדר הוא ברור, שנות המלוכה הן ברורות, וההצלבות בין יהודה וישראל הן טובות, אלא גם כשאתה מאגן את זה לתוך ההיסטוריה של המזרח התיכון הקדום, במקום שאפשר להגן, זה נופל בסדר. הדברים הם בסדר. ולכן במצב כזה, אין טעם להתחיל להגיד, מי שנזכר בתעודה חיצונית נקבל אותו, ומי שלא לא נקבל אותו, כי זה יוביל אותך למצבים אבסורדיים, כי אז תצטרך לשלול את יושיהו למשל,
כן.
שלא נזכר בתעודה חיצונית במקרה, אז כי לא היו הנסיבות, אז מה, אז מה עשינו? לא עשינו כלום. אז אני חוזר לזה, אם אנחנו מקבלים את סדר המלכים, ומקבלים את שנות המלכים, ועושים את החישוב, אנחנו פחות או יותר מגיעים לכך, שממלכות ישראל ויהודה קמו, כלומר, הדינסטיות האלה, העיקריות, כן? נזב רגע את דוד ושלמה בצד. ממלכת יהודה מרחבעם נקרא לזה, ממלכת ישראל מירובעם, הם קמו באיזה מקום סביב שנת 940-930 לפני הספירה. שם זה מתרחש. יש יגידו לך 930 בדיוק, אחרים יגידו קצת אחרת, אבל במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה, והם קמו בעת ובעונה אחת, חוץ מעניין כמובן שושלת בית דוד, שצריך לשאול המייסדים, שצריך לשאול את השאלה עליהם, אבל אז אפשר גם לשאול על שאול, שהוא מלך צפוני.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
אז מה קרה כאן? זאת השאלה בעצם. מה הולך כאן? אני חושב שצריך לה, אין ברירה, הייתי אומר, אין מנוס, אלא להכניס אל המשחק עוד גורם אחד שהוא בעל חשיבות גדולה מאוד, וזה פרשת ידידנו שישק מלך מצרים, ששונק הראשון, מייסד השושלת ה-22 במצרים, הידוע בכינויו במקרא שישק. ושוחחנו על הידיד הזה שישק
כבר בפרק שלם, כן.
בפרק שלם, כן, בעבר, וגם רמזנו לעניין הזה של הממלכות העבריות. בוא נחזור אל זה רגע. שישק זה, אנחנו יודעים עליו, על מסעו לארץ ישראל, מעורבותו בארץ ישראל משלושה גורמים, שלושה מקומות. א', מהכתובת המפורסמת שתיארנו אותה, על קיר מקדש המון בקרנק במצרים העליונה, של רשימת הכיבושים, של ערים בארץ ישראל. שמגידו נזכרת ביניהם. שנית, מן המקרא שנאמר שבשנה החמישית לרחבעם הוא בא על ירושלים ועל המקדש ולקח מאוצרות המקדש וכדומה. ושלישית, מן התעודה, כלומר מהכתובת, יש כתובת של שישק במגידו, שדבר מאוד משמעותי לענייננו, לשיחה שלנו כאן.
ומי שרוצה להרחיב בעניינו של שישק, פרק שלם, כמו שאמרנו, מסע שישק ומגידו, בשלושה קליקים אתם שם, אבל חייבים להמשיך.
כן, ואנחנו, אז אם כך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עכשיו, ראשית, איפה הוצבה הכתובת הזאת של שישק במגידו? באיזה שכבה? זה מאוד משמעותי. האם היא מוצבת הכתובת? וכן, כדי לסבך את העניינים, צריך להגיד שהתאריכים של שישק מצד הקרונולוגיה המצרית, הם לא סגורים עד הסוף. כלומר, מרחב התמרון הוא לא גדול. אל תביא לי את שישק לא במאה ה-11 ולא במאה ה-9, אבל בתוך המאה ה-10 יש כמה השקפות בין האגיפטולוגים, מכל מיני סיבות שלא ניכנס. איך זה קרה? למה? יש השקפות שונות, אבל זה המצב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש כמה השקפות שהייתי אומר, מגרש המשחקים של שישק, הוא באיזשהו מקום בין שנות ה-60 של המאה העשירית לשנות ה-20 של המאה העשירית, פחות או יותר, 960 ועד 920, ושם יש כמה אפשרויות, נאמר, וגם יש שאלות, כמה מסעות הוא ערך, ומתי הוא ערך בזמן מלכותו את המסעות האלה, מוקדם או מאוחר, אלה שאלות שמסבכות את העניין, אבל איך שלא מסתכלים, כשמנסים לאחד עכשיו את כל הנתונים שישנם, זה משחק מאוד יפה, של ידידנו שישק, של תעודות המקראיות, של הארכיאולוגיה, של המצבה הזאת במגידו, אנחנו מגיעים בסוף למסקנה שאי אפשר להציב את המצבה הזאת בשכבת הכנענית המאוחרת ביותר לפני חורבנה. במילים אחרות, המצבה הזאת הוצבה בעיר הישראלית הראשונה, וזה משמעותי מאוד. זאת אומרת שבא מלך מצרי ומציב מצבה, שהיא מצבת שלטון, במקום מרכזי כל כך, עשה מתבואה של עמק ישראל, כן, עיר מרכזית מנהלית לימים בממלכת ישראל, עיר מדינה חשובה שהייתה לפני כן, הוא מציב שם מצבה בתוך עיר שהיא כנראה כבר בשלטון של ממלכת הצפון, בצורה זו או אחרת, בשלב של המחצית השנייה של המאה העשירית, זה כבר משמעותי, כי אז אני שואל את השאלה עד כמה הוא היה מעורב, בפרשה הזאת של הקמת ממלכת הצפון. עכשיו אני מזכיר לך עוד שני עניינים שצריך להעיר כאן בפרשה הזו. ראשית, מה גרם לנפילת ממלכת הצפון הפרי-ירובעמית? נאמר, בהנחה שיש זיכרון במקרא של ממלכה שאולית, בית שאול, שהוא מלך צפוני שקודם לממלכת הצפון.
אז יכול להיות ששישק מעורב בהפלתו של שאול?
אז עכשיו, כשאני מסתכל ארכיאולוגית, אני רואה שממלכת שאול מסגשגת, ופועד בערך אמצע המאה העשירית, וזאת אומרת, ואז היא נופלת וקמה במקומה ממלכת הצפון בדמות ירובעם הראשון. אז למה? מה קרה כאן? ואז אני מסתכל על מצבת כתובת שישק מקרנק, ואני רואה שם שהוא מזכיר מקומות בחבל ההר, בליבת ממלכת שאול, נאמר כך, צמריים וגבעון, בית חורון וכדומה. אז אני הצעתי בעבר, ואני מציע גם היום, שמה שקרה כאן זה שמלך מצרי התערב בנעשה בארץ ישראל, הוא בא מתוך תקווה לחדש, להחזיר עטרה ליושנה, כן? לחדש את האימפריה המצרית בכנען. יש מישהו שמציק לו, וזה נקרא לצורך העניין, ממלכה ישראלית מוקדמת בחבל ההר שמרכזה באזור גבעון, ממלכת בית שאול על פי המושגים המקראים, נאמר, שאול לא היה המלך היחיד שם, אפילו על פי המקרא. והוא בעצם מדכא את הממלכה הזאת, ובמקומה קמה ממלכת ירובעם. לזה צריך להוסיף עוד מרכיב אחד מאוד חשוב. וזה מה אנחנו יודעים על ידידנו ירובעם. בעצם, אנחנו נדבר על זה בשיחה הבאה שלנו, אבל ירובעם הוא דמות מאוד מעניינת. קודם כל צריכים לשאול שאלה, מי זה ירובעם הראשון, למה יש ירובעם השני, מה הייתה חשיבותו, למה הוא עורר כל כך הרבה תיעוב אצל הסופרים הדויטרונומיסטים בירושלים המאוחרת, הרי הם מאשימים אותו בכל הרעות החולות, בכל עבודת האלילים וכל השאר, ובחורבן ישראל ומה לא, הוא הרע המוחלט, כן, ביניהם. אז מי זה האיש הזה, וגם מה אנחנו יודעים עליו? עכשיו, כאן יש נקודה מאוד מעניינת, והיא שיש רמז במקרא שירובעם היה במצרים, וקשור בשישק. ולגבי, ונדבר על זה בשיחה הבאה שלנו, לגבי תולדות ירובעם, יש לנו את הטקסט של נוסח המסורה במקרא, שהוא מאוד מצומצם ומאוד מושפע, מההשקפות הדויטרונומיסטיות, אבל אפשר להוציא ממנו משהו כמו שנראה בהמשך, אבל יש גם את מה שנקרא בלשון הספרות חקר המקרא, The Alternative History, ההיסטוריה האלטרנטיבית, וזה סדרה של פסוקים בתרגום השבעים, שהם לא קיימים בנוסח המסורה על מלכות ירובעם הראשון. ושם מסופר יותר בפרטים כיצד הוא הלך למצרים וחזר ממצרים, ושם יש יותר רמזים לקשר שלו עם שישק. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כך, האם שישק זה ירובעם באיזשהם נסיבות לא לגמרי ברורות לנו, ברח אליו, היה שותף או איזשהו סוג של וסל כזה קטן שלו בחבל ההר באיזשהו מקום בארץ ישראל, ברח אליו בנסיבות מסוימות, נגיד מפחד של מאורעות שהתרחשו בארץ ישראל, ולאחר מכן הוחזר והוא שם על כס המלוכה, כששישק התערב כאן והוריד את הממלכה הצפונית המוקדמת, נגיד של ימי שאול. אני נותן לך כאן ספקולציה. יותם, make no mistake.
כן.
זאת ספקולציה. מלומדת אולי, אבל ספקולציה מהמעט שיש. ואז צריך להזכיר עוד דבר אחד שאי אפשר להימלט ממנו, ונגיע על זה בהמשך גם כן, שכל פרשת ירידת ירובעם אל שישק ושהותו במצרים וחזרתו במצרים, היא מהדהדת גם עם מסורת חזקה שיש, שהיא באה מן הצפון, וזה מסורת יציאת מצרים ומשה. אז גם זה צריך לזכור ברקע, ואם תופרים את כל הדבר הזה יחד, אפשר לומר כך, ואולי בזה נסכם את השיחה הזו, אפשר לומר כך, שעל פי המודל הזה, שכאמור הוא השערה, הוא ספקולציה, לא יותר מזה, אבל היא לא פחות טובה מן האחרות, וגם היא לא פחות טובה מלקבל את המקרא כפשוטו, שזה אומר לקבל את ההשקפות של הסופרים המאוחרים, שזה גם כן בעיה. אז לפי הספקולציה הזאת, מצרים בעצם מתערבת בנעשה בארץ ישראל משום רצונה להקים מחדש את האימפריה המצרית, והיא עושה סידורים חדשים שמתאימים לה, שישק עושה סידורים שטובים לו, שמתאימים לו למגמות הארוכות הטווח שלו בארץ ישראל, והוא שם את ירובעם שמקים שושלת בממלכת הצפון ומציב גם מצבה במגידו, ויכול להיות שהוא גם איך שהוא קשור בהקמת השושלת, או הקמת השושלת, או המשך השושלת ביהודה, בירושלים. כלומר ששישק הוא ציר מאוד חשוב במה שקרה, וזה גם מסביר אולי למה וכיצד קמו שתי הממלכות פחות או יותר בעת ובעונה אחת. זה לא מותיר אותנו נטולי בעיות, נתן לך כטיזר, אולי לשיחה הבאה, אולי לא נענה על זה גם בשיחה הבאה, כטיזר לבעיה, לעניין הזה של שתי הממלכות קמות בעת ובעונה אחת. כיצד זה ששני המלכים המייסדים, או לפחות המייסד של האחת והממשיך כממלכה לפי הבסורת המקראית אצל השנייה, רחבעם וירובעם, יש להם שם כל כך דומה. מי נתן להם את השמות האלה?
כן.
למה? מה פשר הדבר שהשמות שלהם כל כך קרובים? אז אלה שאלות שננסה להתמודד איתן בהמשך.
ישראל, אני מסתכל על השעון ויש לנו עוד הרבה ישראל לדבר עליה. אני מציע שבשלב הזה נעצור את הפרק הזה, ואולי במקום לסכם אותו, נבטיח מה יהיה בפרק הבא. אנחנו נחלק את הפרקים הבאים שלנו למספר חלקים.
כן, הפרקים הבאים יעסקו ממש בממלכת הצפון. היום רק דיברנו על התחלת ההתחלות. ואנחנו נשאל שאלות הבאות, או נקדיש לזה שלוש שיחות, השיחות תתרכזנה בעניינים הבאים, 50 השנים הראשונות, עם דגש מיוחד על ירובעם הראשון ועל באשה, שני המלכים היותר משמעותיים בפרק הזמן הזה, ולאחר מכן, שושלת בית עומרי, שושלת הגדולה והמפוארת הראשונה, ואז נגיע גם לשושלת בית נמשי, ובעיקר לימי יואש וירובעם השני.
פרופסור ישראל פינקשטיין, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים האלה. זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה לכם המאזינים ולכל העוסקים במלאכה, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, דור שפיר, העורך והמפיק שלנו, ולחוסק את השם. תוכלו למצוא אותנו בחדשות העולם העתיק בפייסבוק. כנסו, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם עמוד עושים היסטוריה בפייסבוק, תנו לנו לייק. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות וכל האפליקציות הקרובות למקום מגוריכם. ממליץ לשמוע אותנו שם. זהו, אז עד הפרק הבא של עושים תנ"ך, תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.